שבת טוב ומבורך, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. בדף שלפנינו יש כמה מקורות מתוך דברי רבי נחמן, האחרון שבהם זה מימים מעלי השלום. נראה בעזרת השם מה נספיק מתוך המקורות שיש לנו פה. הרבה פעמים אנחנו רודפים ומנסים להשיג ולחפש, אולי גם למצוא, את מה שנמצא אצלנו כאן ממילא. ורבי נחמן התייחס לכך במילים שלו שמופיעות בתוך מעשה משבעה קבצנים, מילים שמאוד התפרסמו: שובו אל האוצרות שלכם. אנחנו כבר נקרא את הציטוט מבפנים. על המקור הוא במעשייה החשובה ביותר שהוא סיפר, הוא התחיל אותה בחצי שנה האחרונה לחייו. רבי נחמן נפטר וחי בתשרי תקע"א, ובסוף אדר תקע"א, זאת אומרת כמחצית השנה לפני פטירתו, הוא החל את מעשה משבעה קבצנים. והוא אמר, אילולי באתי לעולם רק בשביל לספר את הסיפור הזה היה כדאי. הוא הכניס שם את עיקר הגותו. הסיפור ארוך ומפותל וכולל בתוכו כמה תתי סיפורים, אבל בתוכו יש את הציטוט שלפנינו, המקור הראשון. תסתכלו, בתוך כך בא נשר גדול ודפק על המגדל ואמר להם, חידלו עוד מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם ויהיו משתמשים באוצרות שלכם. זאת אומרת, לרבי נחמן יש תפיסה שהרבה פעמים העניות היא בעצם עניין תודעתי, ויש הרבה ברכה שכבר זמינה לנו, רק אנחנו לא מפנים לשם את שימת הלב שלנו. אז הוא אומר להם, חידלו עוד מלהיות עניים, זה סוג של בחירה, סוג של הזמנה, שובו אל האוצרות שלכם, זאת אומרת זה להפנות את תשומת הלב מהחסר אל היש, והיו משתמשים באוצרות שלכם. לפעמים יש לנו כל כך הרבה ברכה שאנחנו לא נוגעים בה. עכשיו, המילה אוצרות, אפשר לקרוא את זה אוצרות, או בעגה היידישית, או איצורס, זה בעצם כמעט אותה מותיות. עכשיו, מהו אותו אוצר? כמובן שכל אחד יכול לקחת את זה לפן האישי שלו, אפשר לעשות עבודה בחברותות, בזוגות, לשאול מה הברכה שקיימת בחייך, מה הטוב שקיים בחייך ואתה לא מפנה לתשומת לב, איזה יש חיובי קיים ומבחינה מסוימת אנחנו מתעלמים ממנו. זו הזמנה לבירור של בן אדם עם עצמו, או לעשות את זה בחברותה. כמובן שסביר להניח שהתשובה לא תעלה מיידית, אבל אם נבוא בפתיחות ובכנות ובהזמנה לשיחת חברים טובה, זה יכול להיפתח. מה שאני רוצה להציע, חוץ מאשר התשובות שכל אחד יגיע אליהם, להמשך הטקסט, לאחר כמה שורות מאז שהוא אמר את הדיבור הזה, לשוב על האוצרות שלכם, מופיע הביטוי הבא, או תסתכלו, ואמר להם, חזרו אל הספינות שלכם, שהם הגופים שלכם שנשברו. זאת אומרת, יש פה הזמנה של רבי נחמן לשוב אל הגוף. הרבה פעמים יש כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה ברכה שיכולה להיות דרך עבודה עם הגוף. יש כל כך הרבה פעילויות טובות של יוגה, פילאטיס, ריקודים, טאי צ'י, ריצה, שיכולים להביא הרבה ברכה דרך העבודה עם הגוף. רבי נחמן ממקום אחר אומר, הוא מביא את הפסוק, מבשרך לא תתעלם, הפשט של זה, זה אל תתעלמו מקרובי משפחה שזקוקים לעזרה. והוא קורא את זה, אל תתעלם מהבשר שלך, אל תתעלם מבשר הגוף, תראה איך לשמח אותו. זה ביטוי שמופיע בליקוטי מאורן חב. עכשיו, לכאורה היה מספיק המילים, חזרו אל הספינות שלכם, שהם הגופים שלכם שנשברו, שיחזרו ויבנו. אתה חזרו אליהם, הוא בירך אותם. עכשיו, סיפור המסגרת של מעשה משיבה קבצנים, לא הזכרתי, זה ילד וילדה שנאבדו ביער, וחבורת קבצנים מטפחת אותם, ובשלב מסוים גם מתחתנים. כשהמחותנים והשושמינים זה הקבצנים. וכל יום משיבת ימי המשתה מופיע קבצן אחר שהוא נראה כבעל מום והוא מברך אותם שיהיו כמותו. אבל מסתבר שמה שהוא נראה כבעל מום אומר להם, זה נראה לכם שאני בעל מום, אבל יש לי באותו דבר שנראה לכם שאני חסר בו, שמה יש לי אותו יותר טוב מלשאר בני אדם. לדוגמה, אותו אחד שנראה כחרש, הוא אומר אני שומע טוב מכולם. אותו אחד שנראה בלי ידיים, בלי ידיים לכוונה אולי שהידיים שלו לא פעילות, אומר יש לי ידיים מופלאות מאוד, רק אני לא משתמש בהם למה שאני לא צריך. אותו אחד שנראה כבד פה, ויש לי באמת דיבור נפלא מאוד, רק שלדיבורים שאינם לצורך אני מעין כבד פה. בכל אופן, הקבצן הראשון מברך את החתן והכלה, הוא אומר להם ככה, אמר הנשר הגדול, אתה בוא עימי כי אתה כמותי, כי אתה זקן מאוד ועדיין אתה יניק מאוד ועדיין לא התחלת לחיות כלל. ואף על פי כן אתה זקן מאוד, וגם אני כך, כי אני זקן ואני, ועדיין אני יניק. יש פה ביטוי מאוד מעניין. אני זקן מאוד, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. רבי נחמן אמר, אל תהיו, אסור להיות זקן. האם היה לו משהו נגד גיל הזהב? ברור שלא, למרות שהוא באופן אישי נפטר בגיל מאוד צעיר. איזה גיל הוא נפטר? 38.5, ליתר דיוק 38 שנה ו6 חודשים ו18 יום ו9 שעות. אני חשבתי את זה, הוא נולד בראש חודש ניסן, זה כמו תאריך עגול, ונפטר חצי שנה אחרי, זה כבר 38 שנה, בחי בתשרי, זה קל לחשב, זה 38, 6 חודשים ו18 יום, חי בתשרי. הוא נפטר בתור השעה 3 אחר הצהריים, מכאן ל9 שעות. מה? זה לא פגם. מחשיבים את היום הראשון, גם אם נולד שעה לפני השקיעה, כיום. ככה מקובל. מה אתה עושה פה, משה? אז בכל אופן, כשהוא אומר את העניין, אסור להיות זקן, אין לו משהו נגד גיל הזהב. זקנה יכולה לבטא שתי איכויות. יכולה לבטא איכות שלילית של נוקשות, של קושי לעשות התחלות חדשות, של קיבעון מחשבתי. ויש זקנה במובן של זה קנה חוכמה, כמו שהגמרא אומרת. זקן ונוטריקון זה קנה חוכמה. אז הוא אומר, אני זקן מאוד, דהיינו אני קשוב אל ניסיון החיים שיש לי, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל, יש בי מבט סקרני, חדש, רענן על כל המציאות. וזה בעצם הברכה הכי יפה שאפשר לתת לכל אחד, של להיות זקן מאוד ויניק לגמרי. זאת אומרת, זקן, זה לא חשוב מה הגיל שלנו, להתייחס אל כל ניסיון החיים שצברנו בהערכה רבה, בהודיה, ולכל אחד ללא יוצא מן הכלל חש הרבה ניסיון חיים, ומצד שני לטפח את האיכות הזו שמסתכלת בהתפעלות על שקיעה יפה, על זריחה, על ציוץ הציפורים, על קבלת שבת בבית כנסת כפעם ראשונה במבט של ילד שזה אתה החל את מסע חייו. לעתים נראה לנו שזה או-או, אנחנו לא פנויים לטפח את האיכות הזו של היניק, או אנחנו לעתים לא פנויים להודות על ניסיון החיים שיש לנו, שגם זה יכול להיות האוצרות ולא רק העניין של הגוף. זה עניין אחד, העבודה עם הגוף במובן של האוצרות, בעניין של העבודה עם היש. נקודה שנייה זו היכולת להיות בכאן ועכשיו. כל כך העניין שמדובר רבות בעולם, בגלל שכל כך הרבה אנשים שימת הלב שלהם, תשומת הלב שלהם מתחזרת לקדימה ואחורה, אל העבר ולעתיד, במקום להיות בה כאן ועכשיו. יש גם ספר שמאוד התפרסם בעולם, נקרא כוחו של הרגע הזה, רק לצורכי סקר, יש פה מישהו שקרא אותו? תודה. בכל מקרה, למי שלא קרא את הספר, הוא מדבר כמה חשוב להיות ברגע הזה, וזה המתנה הגדולה. אז בואו נראה את רבי נחמן מה הוא אומר. זה מליקוטי מאורן, סימן ריש עין בית. היום אם בקולו תשמעו, זה כלל גדול בעבודת השם, שלא יסתים לנגד עיניו כי אם אותו היום. אין בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב יום לחברו כמובן בספרים. חשוב לציין, זה לא במקום תוכנית עבודה, זה לא במקום כתיבת חזון. זה בסדר גמור שבן אדם כותב תוכנית, אבל עכשיו שהוא כבר נמצא בפעילות עצמה, להיות לגמרי במה שהוא עושה. היה אחד מגדולי החסידות, והוא לא רמי שמקומרים. וכשהוא נפטר, שאלו את התלמיד שלו, מה היה הדבר הכי חשוב אצל הרב שלך, ועודו בחייו? אז הוא אמר, כל מה שהוא היה חושב, כל מה שהוא היה עושה, באותו רגע זה היה הכי חשוב. ובעצם ההבנה הזאת, שמה שקורה עכשיו, זה הדבר. הרבה פעמים, אנחנו כבר רוצים את התוצאות ומפסידים את הברכה שבדרך. זה יכול להיות גם חלק מהביאור לדבריו של רבי יוחנן שאומר לתלמידיו, אמר להם, מה אמר להם? צאו ראו, מי יכול לעזור לי מה המשך? צאו ראו איזו דרך טובה שידבק באדם. יש גם גרסה של ישרה, אני מעדיף את הטובה. איזו דרך טובה שידבק באדם. אז חשבתי בהקשר הזה שהוא לא רק אומר להם איזה עניין עיקרי לאמץ בחיים ולטפח אותו, לקחת עניין אחד שילווה אתכם כל החיים, אלא הוא אומר להם דרך טובה. זאת אומרת, בשונה מהגישה שלא נהנית מהדרך, לא סופרת את הדרך, רוצה את התוצאה, אומר, תבחרו דרך שהיא בעצמה תהיה טובה. דרך ישרה, אתם תסתכלו במשניות, אז יש בחלק מהדפוסים דרך ישרה, חלק מהדפוסים דרך טובה. ואישית בחרתי בדרך טובה, כי כל זה תואם את המילה הזו שמופיעה בכל המשך המשנה. עין טובה, חבר טוב, שכן טוב, לב טוב. אז בנקודה הזאת, מה זה דרך ישרה? זה הדרך הכי קצרה, הקו ישר, זה הקו הכי קצר משתי נקודות.
זאת אומרת, ישר, אבל כמו שיש
מוגלות, שרק ארבע ארבע הם
יכולים
לנסוע,
אבל
הדרך כמובן
קשה
לנסיעה. אז דרך ישרה, זה הכוונה היא
שנוח לנסוע
בה.
כן,
וגם במקום
שלך.
לגמרי מתקבל. רק מה שאני רוצה להציע, דרך טובה, זה ליהנות מהתהליך. זאת אומרת שהדרך בעצמה היא טובה לי, היא נעימה. וגם רבי נחמן צועד עם זה, בסיפורי מעשיות יש לו את הביטוי, במעשה הראשון, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומע לו ערעור תשובה, הכוונה היה לו ערעור איך לתקן, איך להשתפר, איך להתפתח לטובה, אבל בדרך סיפרתי מעשה. אז אני רוצה עוד להדגיש את הנקודה הזאת. צאו ראו איזו היא דרך טובה שידבק באדם, זה לחפש דרך או ליהנות מהדרך, לראות את הטוב שבדרך, וכל יום שעובר, כל שעה שעוברת, לראות את הברכה שתמונה בעצמה. ונחזור עם מילותיו של רבי נוח. הוא אומר כך, היום היא בקולו תשמעו, זה כלל גדול בעבודת השם שלא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום אין בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב יום לחברו כמובא בספרים, וכן בעבודתו יתברך, לשים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה. כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, ופה את הביטוי עבודת השם אני מחליף, כשבן אדם רוצה להשתנות לטובה, כשבן אדם רוצה לקחת אחריות על חייו, כשבן אדם רוצה לצאת לדרך, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד. מה קורה לבעל מקצוע שמבקשים ממנו להעביר איזה רעית ממקום למקום, הוא בא לתת הצעת מחיר ואומר זה למעלה מכוחותיי, אומר זה לא קשור למחיר, אני לא יכול לעשות את זה. ואם בן אדם רוצה להשתנות לטובה, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד, ואי אפשר לו לשא מסע כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, הוא ממש מציע פה עבודת התבוננות. אמנם אמרת, יש לי רק את היום הנוכחי. שיחשוב שאין לו רק אותו היום, הכוונה היא שאין לו אלא רק את אותו היום, לא יהיה לו למסע כלל. מה אגב ההפך ממסע כבד? יש מסע כבד ויש מסע קל. הוא אומר שבן אדם ישים לנגד עיניו שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו למסע כלל. האור החיים הקדוש כותב שהרבה אנשים אמרו לו שאם היו יודעים שזה היום האחרון לחייהם, היה להם כוח להשתנות לטובה. אבל לקחת אחריות על השינוי מכאן ואילך, זה גדול עליהם. חלק מהדברים שלמדתי פסיכותרפיה ממוקדת התמכרויות בגישת 12 הצעדים, מי ששמע. אחד הדברים שאומרים ב-12 הצעדים, יש שם את הביטוי רק להיום. ואם בן אדם היה בהתמכור והוא רוצה לצאת לדרך חדשה, אז הוא אומר לעצמו, יום אחד אני אוכל, אבל יום השני מאיפה יהיה לי כוח? ובגלל שהדמיונות שביום השני או ביום השלישי לא יהיה לקוח, אז הוא מבטר גם על היום הראשון שאפשר. מה אומרים לו? רק להיום. אפשר להגיד, זה כמו בעניין של אמן, שאנחנו מגיעים עליו, זה עכשיו פרשת השבוע, שקדוש ברוך הוא רצה להביא אותנו לתודעת רק בהיום, רק להיום, ואנחנו הדחנו מקרר מלא, זה לא עבד. אבל לפחות כרעיון, כאלה רוחנים, כשמגיע היום שאתה צריך לתת תשובה, שאתה צריך להתמודד עם הבעיה, אתה מקבל, או את מקבלת, כוחות, הבנות, השראה, בהירות, מה לעשות. אנחנו רוצים שיהיה לנו את זה כבר כמה ימים מראש. ובאמת הניסיון מראה, כשבן אדם אומר לעצמו רק להיום, כי בכל יום מקבלים את מנת עשיית הדשמיה של אותו יום. מחר משהו חדש ייפתח. כפי שאמרתי, זה לא במקום לעשות תוכנית או שבן אדם יהיה לו חזון, אבל רבי נחמן ממליץ פה לנסות להתאמן, ליהנות מהתהליך, לנסות להתאמן, ליהנות מהדרך. וגם בטקסט הקצר הזה הוא מזכיר שם כמה היבטים, למשל, היום אם בקולו תשמעו זה אוזן, או יש לו כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, זה מחשבה. אחרי זה מופיע שם הביטוי שלא ישים לנגד עיניו רק אותו יום, זה עיניים. הוא מציע בעצם להשתמש במודעות לכאן ועכשיו, בראייה, בשמיעה, בדיבור, עוד מעט נראה את הביטוי של הדיבור בטקסט, ובכוח המחשבה. נדמה לאדם כאילו מסע כבד, ואי אפשר לא לישא מסע כבד כזו, אבל שהחשוב שלו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום למור. מחר התחיל, מחר התפלל בכוונה בכוח קרוי וכיוצא בזה בשאר העבודות. מעניין הביטוי שלא ידחה את עצמו, כאילו רבי נחמן למד ימימה. היה ראוי לומר שלא ידחה את הדבר, היה ראוי לומר שלא ידחה את הפרויקט, אבל הוא מגלה לנו שכל פעם שאני דוחה משהו שהוא משמעותי להתפתחותי, בעצם את מי דחיתי? לא את הדבר, אלא את עצמי. אז לפי זה, כשאני מסכים לא לדחות, באותו רגע, זו פעולה של קבלה עצמית. יש דחייה עצמית, ויש קבלה עצמית, שלא ידחה את עצמו מיום ליום. כי אין לאדם בעולמו, כי עם אותו היום, ואותו השעה שעומד בו. כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. הוא עולם אחר, עם שפע אחר, עם בהירות אחרת, עם סייעת הדשמיה אחרת. היום אם בקולו תשמעו, היום דייקה ואבן. מה לדעתכם עושה פה המילה הזו בסוף הטקסט ואבן? מה זה? אז בואו נתרגם את המילים הפשוטות. מה זה היום דייקה? דייקה שזה דייקה. ומה זה ואבן? אבן
זה מה שנקרא
תעשה אנטר. אנטר, תודה. הוא גם אומר, תתבונן ותפתח את זה. כי לפעמים יש לו טקסטים מרבי נחמן מורכבים, ארוכים, מלאים ארמית, ציטוטים מהמון. פה כמעט אין ציטוטים. טקסט קצר, מובן, פשוט. אומר, תתבונן בו. ותפתח או תגלה יותר ממה שאתה רואה כאן בטקסט שלפניך. זאת אומרת, ואבן זה מי שרוצה לעשות עבודה עם הטקסט הקצר הזה. וגם בראשית הטקסט, היום אם בקולו תשמעו, זה כלל גדול. מה זה הביטוי כלל גדול? הטקסט הזה עוסק בנוכחות. אז הייתי אומר, בסדר, דיבר על נושא מוגבל, להיות נוכח בה כאן ועכשיו. כשהוא אומר כלל גדול, מה הוא בעצם משווק לנו? אומר, תדע לך שהעניין הזה הוא, בקשה בכל, יש לו הרבה יותר השלכות ממה שאנחנו חושבים. יש מושג כזה, מועט המחזיק את המרובה. נראה לי שזה הרגע לעשות לחיים על הפה. אמרתם היום לחיים? היה קידוש בבית כנסת? הטקסט הבא זה קטע מהיומן של רבי נתן, מהאוטוביוגרפיה שלו. רבי נתן, תלמידו המסור, שיום הולדתו בט"ו בשבט, עוד מעט, הוא אמר שלפני שהוא הכיר את רבי נחמן הוא לא חגג יום הולדת. לא היה לו כיף בחיים. אחרי שהוא הכיר את רבי נחמן, הוא ממש הוקיר את חייו. כאן המקום להזכיר שיש עניין גדול שבן אדם יארגן לעצמו מסיבת יום הולדת. לא לחכות שיארגנו מסיבת הפתעה. שבוע בי' שבט זה יום התחלת נשיאותו של הרבי מלובביץ'. ואחד המבצעים שהרבי ביקש מחסידיו מתלמידיו זה נקרא מבצע יום הולדת. עשו גוגל יום הולדת או הרבי. הרבי ביקש שבן אדם יארגן לעצמו התוועדות ליום הולדת. כי מה בעצם התפיסה שאומרת, אם יש מסיבת הפתעה יש לזה ערך, ואם אין מסיבת הפתעה אז אני לא חוגג, אני לא מציין, אפילו תזות הפתעה, אם מישהו אחר זה חשוב לו והוא מארגן עבורי יום הולדת, אז יהיה, ואם לא, לא יהיה. שבוע בראש חודש שבט חגגתי את יום הולדתי, אפשר לכן מזל טוב, אבל אני משתף אתכם שברוח הדברים הללו של הרבי שכל כך נגעו בליבי, ארגנתי התוועדות, שלחתי הודעות בעיקר לשכנים מהיישוב, אני עושה התוועדות יום הולדת בבית. זאת אומרת, הרעיון הוא שאני מכין את הכיבוד, בפועל לא אני, אשתי, אבל זה עכשיו אני, כן? אבל אם לא הייתה איתי, הכוונה היא שלהזמין את החברים, זאת אומרת, בשפה של מימה זה נקרא הכרה לקיום האישי, או רגש הכרתי לקיום האישי. ואז בהתוועדות מכניסים תוכן ניגונים. רבי אמר שבהם הולדת כדאי שבן אדם יקבל החלטה טובה לשנה הקרובה, כי אז זה נותן משמעות. אני בעצם מתפתח בשנה שתהיה דרך אפילו החלטה אחת קטנה חדשה. פעם הראיתי בעניין מה גורם לאנשים בשלב מסוים לא לאהוב את יום ההולדת בחייהם. יש תופעה כזו שתדעו. חשבתי על כך שנאמר הילדה היא בגיל 6.5, או נאמר היא בגיל 6 ו-8 חודשים, והיא הולכת עם אמא ברחוב ופוגשת איזה דודה, והדודה אומרת, וואי, איך הילדה גדלה, בת כמה היא? אז אמא אומרת, בת 6.5. והילדה זועקת, היי אמא, אני בת 6 ו-3/4, איך אמרת 6.5? וזה כל כך משמעותי לה שעברו עוד כמה חודשים. עברו הימים, חלפו השנים, והילדה הגיעה לגיל 39 שנה, זה 11 חודשים, ושלושה שבועות, וארבעה ימים, ושואלים אותה בת כמה היא, היא אומרת 30+. והשאלה היא, מה השתנה? בלי ביקורת, מה השתנה בחוויה מאותה ילדה שזעקה, אני בת 6 ו-3/4, למה שתיארנו עכשיו? תראו, כמו כל דבר, אפשר להגיד כמה ביורים. אחד הדברים שאפשר לציין, בצעירותנו, כל יום שעבר חווינו התפתחות. יום עבר למדתי משהו חדש, מיומנויות חדשות, מילים חדשות, מידע חדש. בשלב מסוים, ועד ממילא, זה מאוד היה משמעותי לנו לציין את הגיל שלנו, כי גיל טעם התפתחות. בשלב מסוים, ההתפתחות נעצרה. בגדול, כן? והגיל לא נעצר. וכשמגיע יום ההולדת, בן אדם נזכר שהנה חלפה לו שנה, ומה קרה בשנה הזו? לא הרבה. ברגע שבן אדם מקבל החלטה טובה, הרי את, כמו שאמרנו, את הגיל אי אפשר לעצור, אבל את ההתפתחות אפשר לחדש, את השמחה אפשר לחדש. אז גם פה אני רוצה לומר, אשרי מי שיזכה לארגן לעצמו התוועדות יום הולדת, מסיבת יום הולדת. אמנם זה אתגר, הכיבוד עלינו, האורחים עלינו, התוכנית עלינו, אבל איזה חן יש לזה לנפש. אני שמח, אני שמחה על הזכות הזו. אני מקווה שבפעם הבאה שניפגש תספרו לי על ההתוועדות יום הולדת שארגנתם לעצמכם. זה היה כשהזכרתי את רבי נתן שיום הולדתו בט"ו בשבט. יש גם מנהג ביום ההולדת להתחיל את פרק התהילים לפי שנות חיים. זאת אומרת שמי שבן 20 ביום ההולדת, איזה פרק מתחיל להגיד? 21. זה מנהג מהבעל שם טוב כל יום להגיד את הפרק לפי מספר שנות חיים. וביום ההולדת אומר הרבי, תיקה את הפרק עם פירושים, תחפש רמזים או השראה לעבודה של השנה הקרובה. וכל פרק ללא יוצא מן הכלל נוכל למצוא. וככה הוא מציע את האפשרות הזאת. אז רבי נתן, כאן אני חוזר עליו אחרי שאנחנו מחלים להם הולדת שמח לקראת ט"ו בשבט, אז הוא תיעד את חייו, הוא כותב אוטוביוגרפיה. זה לא כל כך נפוץ אצל אדמו"רים או חסידים חשובים, לכתוב את האוטוביוגרפיה, אבל כל כך הוקיר את חייו מאז שהוא הכיר את רבי נחמן, אז הספר שלו זה נקרא ימי מוהרנת. נניח שהוא לא הוא נתן את השם, כי מוהרנת זה ראשי תיבות מורנו, הרב רבי נתן. מן הסתם שככה קראו לזה התלמידים. זה מעניין לקרוא את ההתמודדויות הדרכים שהוא עבר, וישנו תיאור ארוך של היממות האחרונות בחיי רבי נחמן. והוא כותב שם שהוא מאוד רצה למצוא כמה דקות להיות עם רבי נחמן באינטימיות. כשראו שחוליו גובר, כל הזמן היו שם אנשים. היו משמרות של לילה ומשמרות של בוקר. כל הזמן המולה. ועוד מעט בקטע שנקרא, הוא מתאר את הרגעים שנוצרה אינטימיות שרק הוא ורבי נחמן היו לבד, וזה מאוד ריגש אותו. אז בואו נראה את זה. ועמדתי לפניו באותו הלילה האחרונה של ימי חייו, כמה שעות רצופים אני לבדי מן אחר חצות הלילה עד אור היום, ואני מבין אותה כמה התחזקות וכמה עניינים הסתכלותו בי אז. ועמדתי לפניו אז באותו הלילה, והוא הסתכל וחזה בי בעיניו הנוראים הרבה, וכל הסתכלות שלו שהסתכל בי היה כמו דיבורים ממש. אני מבין אותה כמה התחזקות וכמה עניינים הסתכלותו בי אז, ובכל עוד שעובר על אחד לשלום מה שעובר בכלל או בפרט, השם יתברך בנפלאותיו מצילני מכולם, אני מבין שהכל היה מרומז בהסתכלותו. כי הסתכלותו היה כמדבר עימי, על מי אתה נשאר עם כל האוצרות הגנוזים אצלך, ומה יהיה נעשה עמך, כי רבים יעמדו עליך, ומה יעשה חלוש כמוך. רבי נתן, כדאי להזכיר, היו רדיפות יוצאות דופן שניסו למנוע ממנו או שיזנח את הדרך של רבי נחמן. זה היה מאוד מאתגר, והוא בעצם אומר, המבטים האלו של רבי נחמן בלילה האחרון נתנו לו כוח לכל החיים. כאלה וכאלה, ויותר מזה מה שאני יודע בעצמי. הכל היה מרומז בהסתכלותו שהסתכל בי הרבה הרבה בכוונה באותו הלילה. וכל הסתכלות והסתכלות שהסתכל בי אז היה שואב בו איזה שעה רצופה. אחר כך ציווה עליי להוליך אותו מהכיסא למיטתו. לקחתי אותו והולכתי אותו. והוא זיכרונו לברכה היה ראשו ורובו נסמך עליי. ורגליו היו מעט נוגעים בארץ. תראו איזה פירוט טכני, לכאורה אין פה משהו מהותי בתיאור הזה. אבל עבורו זה כל כך משמעותי, הוא משתף אותנו בפרטים הללו. והיה ניסה עליי עד שהבטיב למיטתו שלא הייתה רחוקה מהכיסא. וכשהבטיב למיטה אכלתי אותו והגבעתי והנחתי אותו על המיטה. ענה ואמר, כדרה שהתנועה הייתה חדה קצת, ואדם במצבו של רבי נחמן עם החולי הקשה הזה, כנראה היה כאב בתנועה החדה הזו של להעביר אותו מהכיסא למיטה, ענה ואמר לאט לאט. בלשון אשכנז, פבולה פבולה, וכך עשיתי ונכתיב על מיטתו בלעת ובנחת. הדבר המעניין הוא שהמילים הללו זה כמעט המילים האחרונות של רבי נחמן, ולמרות שידוע הקשר, ההקשר הוא טכני לגמרי, זה לא איזה שיעור רוחני, זה לא איזה הנחיה והצעה טובה לחיים, אבל שתדעו שאצל חסידי ברסלב זה מקובל להתייחס אל זה כאל מסר מהמסרים האחרונים של רבי נחמן. זה קורה הרבה אצל חברים של, שמישהו משל מאוד ממהר או מאוד ניסר, אומרים לו תזכור מה שרבנו אמר לפני מותו, פבולה פבולה. זאת אומרת, זה הכנות הזו, קודם כל להגיד מאיפה זה מגיע. לא מייחסים לזה משמעות שלא הייתה. הוא אומר את כל ה... הוא יכול להציג המילים האחרונות, הכמעט האחרונות ששמעתי מרבן ופפולת פפולת. לא, הוא מעריך. הוא מספר תדע מה ההקשר. ואף על פי כן זה לא מוריד מהערך של לאט לאט. מה זה בעצם הלאט לאט, פבולת פבולת? הרבה פעמים ההפך מהלאט לאט זה הרצון להיות בתוצאה, זה הרצון כבר להגיע להישג, זה הרצון כבר להשתחרר מהדבר הלא נעים הזה. ו לאט לאט גם עושה את העבודה, אבל אם תזכרו את הפבולה פבולה, בגלל שזה ביטוי לא כל כך שגרתי בצפת היום יום שלנו, זה יכול לעבוד טוב בין שני חברים, בין בני זוג, שזה הופך להיות סימן כזה, פבולה פבולה. בואו נתאמן רק שאתם תסתכלו בבקשה אל מי שיושב לידכם, תגידו היא מבוכה כמובן, ולהגיד פבולה פבולה, קדימה. בעזרת השם, עכשיו אתם תזכרו את זה. עכשיו, במסגרת הפבולה פבולה, הבאתי לכם טקסט ימימאי בתחתית העמוד, ואומנם השפה של ימימה מצריכה היכרות, והרבה פעמים משתמשת בעברית, אבל היא יוצקת תוכן למילים בשונה ממה שאנחנו מכירים. הטקסט הזה הוא יחסית לא מורכב. אני רוצה לקרוא אותו בהקשר הזה של הפבולה פבולה. אני רוצה לקרוא אותו בהקשר של ליהנות מהדרך. אני רוצה לקרוא אותו בהקשר של להיות על מקומי. אחרי שאני אקרא אותו ויסביר, אני אתן שתי שאלות שתנסו לענות עליהן בחברותה עכשיו. אני אתן כמה דקות שאם היושב לצדכם, היושבת לצדכם, תוכלו לדבר על זה. התקרבות מדודה מתרחשת, ענייני אל מקומי. הרבה פעמים בהיכרויות חדשות אנחנו רוצים להתקרב כבר, אנחנו רוצים לקצר דרך. והתקרבות מדודה זה בעצם להיות קשוב גם עד כמה זה מתאים לשני ההתקרבות שלי. מדודה מלשון איזו מילה?
מידה.
היה גם מי שקרא את זה התקרבות מדודה. דודה זה הלחץ, זה האובססיה. ההתקרבות מדודה תגרום למה שאמרת. התקרבות מדודה מתרחשת, ענייני על מקומי. אני במנוחה. ליבי אינו בערבוב, נפש מחסירה אינו מבולבל. לימים יש מילה מאוד יפה למישהו שלא נוהג כראוי כלפיי. היא קוראת את זה נפש מחסירה. שהבן אדם שמולי הוא לא עניין של רע או גרוע, הוא מחסיר מהטוב שהוא היה צריך להביא. אינו מבולבל, ליבי נח, ליבי פתוח. עכשיו תראו, זה לא רק שיעורי בית, זה לא רק דרישה. לפעמים המילים הללו, כך אני מתייחס אליהם, כנתינת כוח. זאת להזכיר לנו שאני יכול להיות במקום הזה, ליבי נח, ליבי פתוח, פועל, נותן נתינתו, נותן מה שיכול לעשות. לפעמים כשאדם סוער או כועס או שהלב סגור, הטוב שבתוכנו אין לו אפשרות לבוא לידי ביטוי, או אין לו אפשרות לבוא לידי ביטוי כפי שהיה יכול להיות. נותן נתינתו, נותן הבנתו, תשובתו לפה. ליבי אינו מחסיר כלפי לב אחר. ליבי אינו מחסיר כלפי מי שלפני. זאת אומרת, אני לא מתנה את המאור פנים שלי. אני לא מתנה את הקשב שלי. אני לא מתנה את הנוכחות האוהבת שלי בהתנהגות של אחר. אני מזכיר לעצמי מה אני יכול עכשיו. מה באפשרותי? מה מתאים לי? אני לומד פחות להיות סוער בגלל ההתנהלות של האחר. אם ההתייחסות של האחר גורמת ללב שלי להיסגר, ימים הקוראות לזה ערבוב, כביכול הוא ערבב אותי. עכשיו, לפעמים זה נראה לנו כגזרה שהיא חייבת להיות. אם מישהו מעצבן אותי, אני חייב להתעצבן, אבל לדעת, או אם מישהו פגע בי, אני חייב להיפגע, אבל לדעת שזה שני שלבים. זה שיש פוגע, זה לא בהכרח, אז דבר על מילים, כן? זה לא בהכרח שיש נפגע, זאת אומרת, אני יכול להישאר על המקום שלי. איני, ליבי אינו מחסיר כלפי כל סובב, כל מי שלפניי. איני מחסירה כלפי עצמי. אני מתנצל בפני הגברים העיקרים פה שאני קורא זה עבור כולם בלשון נקבה. מקווה שיש לכם את המנגנון שיודע לתרגם מנקבית לזכרית. הרי איני מחסירה כלפי עצמי, נשמרת ושמורה מלהתפזר, מלהחסיר. שמורה ונשמרת מלהיכנס להפך מטוב.
מה זה להתפזר?
זה כמו שאתה מבין, להתפזר. זה להתפזר, זה אפשר לעשות מלא דברים בבת אחת במקום להיות ממוקד בדבר עצמו. להתפזר זה לדבר עם מישהו ותוך כדי זה לשחק בטלפון. בכלל שתדעו ששיטת ימימה, מה שאני אגיד לכם על שיטת ימימה, זה מה שפתח לי אצל רבי נחמן וגם אצלה. זאת אומרת שמקבלים טקסט, אל תנסו להבין את כולו, תחפשו משפט או שתיים שדיבר עליכם יותר ואיתו תתחילו לעבוד. דבר שני אמרה, אם אתם פוגשים מילה, תפרשו אותה כמו שאתם מבינים. גם, היא אומרת, גם אם התכוונתי למשהו יותר עמוק, זה יובן בהמשך. אז גם להתפזר, זה כפי שאתה מבין את המילה הזו בעברית הרגילה, וגם בהקשר של הלימוד. שוקלת את שמורה ונשמרת מלהיכנס להפך מטוב, שוקלת את מילותיי בערנות, לבי מביא את מילותיי הטובות לפי. אז אני חוזר שוב, למרות שאתם נראים קל מבין עניין, זה לא רק דרישה איך ראוי להתנהג. לפעמים הקריאה של המילים הללו מזכירה לי שזה פשוט באפשרותי. מילותיי הטובות מטובי הנמצא בי, מכירה בטוב אשר ישנו, מכירה בדיבור שנאמר, מכירה בעשייתי בתוצאותיה, מכירה בתוצאות. עכשיו פה זה היה אמור להיות בשורה בפני עצמו. לפניי מישהו אחר כמוני. כמוני באיזה היבט? לכל אחד יש את הייחודיות שלו, את סיפור חייו, את התור שבו. כמוני נושא ניצוץ שהקדוש ברוך הוא נתה בו כיהודי כמוני. זה כמין הזכרות כזאת להסתכל על האחר במבט אחר, במבט מתפלא, לראות את האלוהי שבו. עכשיו מה שאני רוצה לבקש מכם, כמה דקות של חברות אותי מי שלידכם, וזה בסדר כמו שאמרנו מקודם להיות נבוך, זה חלק מהדפריט, לשתף איזה שורה נגע בכם יותר. התשובה הכל נגע בי לא מתקבלת, זה בסדר גמור, אבל זה לקחת אחריות, משפט שאהבתי, כי מזה מתחילה התקרבות. עם משפט אחד שאהבתי, ממנו מתחיל קשר. ו הדבר השני שלנסות לענות עליו, מה אני יכולה לעשות עם המשפט הזה בחיים? או מה אני יכולה, איך אני יכולה להביא אותו לידי ביטוי? בבקשה, יש לכם 3 דקות, אם יהיה רוח של עיבוד זה גם יהיה, נוסיף עוד דקותיים. בבקשה.
Thank you.
שלא לומד את זה באופן מסודר, אפשר לסמן ביטויים שלא מובנים ולהכיר בהם, הם לא מובנים, או אני עוד לא מכיר מה התרגום שלהם, וזה מאפשר לי פניות ליהנות ממה שאני כן מבין. כי מה קורה? הרבה פעמים כשאנחנו נתקעים על משהו שהוא לא מובן, זה מונע מאיתנו ליהנות מהמובן. אז ברגע שאני מקבל וסמן, יש פה משהו שלא מובן לי או קשה לי, או אפילו מובן לי ואני לא מסכים איתו, אז אני מסמן את זה, מתחם את זה, ואז אני פנוי להתעסק עם מה שמובן. גם זה שוב על האוצרות שלכם. זאת אומרת, ברשימת המטלות ביום אחר...
זה בבואה של הדברים של רבי נחמן, הם הקודם. הוא דיבר על מה שנקרא באספקטרום הרחב של החיים. אתה מדבר פה על איזשהו טקסט כזה, אבל זה אותו דבר.
אפרופו שאתה אומר, רבי נחמן, שאלו אותי אם חייבים לבחור משפט דווקא מימימה, או אפשר מהעמוד הקודם, מרבי נחמן. היה פה מישהו שרצה לבחור את הפבולה פבולה, לעבוד איתו. לפני שאני עוד מעט אסיים, אז זה גם פרסומות. יצאה מהדורה החדשה של הספר שלי, אין צריכים לברוח כלל. אפשר יהיה לרכוש אותו אחרי השיעור ב-50 שקלים, במקום 70 ברשת. למי שיש, זה שיהנה ממנו. הסתיימו הפרסומות. עכשיו, דרך כלל זה בא מזל טוב למי ש... ראוי לאחלו. עכשיו הנקודה היא שאני רוצה לספר לכם מה עוד בעבר עשיתי עם הטקסט הזה. הטקסט שאני מאוד אוהב, למרות שלימים יש עושר עצום של טקסטים, ואפילו בקבוצת בנות ביקשתי שכל אחת תקליט את זה לעצמה עם מוזיקת רקע בקול שלה. זה כמובן אפשר לעשות, גם הבנים יכולים לעשות את זה בתרגום הנכון, ולהשמיע את זה לעצמנו למשך תקופה, שבוע, 10 ימים, 20 יום. יש כוח מיוחד במילים הללו שנותן לנו את האפשרות ללכת עם זה קדימה. הטקסט שעליו לא התייחסתי, שהוא מופיע פה, זה העניין הזה של כוח הנשימה. שרבי נחמן אומר לנו שבעצם התודעה שלנו היא כמו נר, נר דולק. אומר, על ידי הנשימה אני כמו נותן שמן לנר שידלק. הטקסט הוא יותר מורכב, אבל אני נותן את זה אומר, כמה שאנחנו לומדים לנשום נכון, גם העולם מלא והרשת מלאה בתרגילי נשימה. הוא אומר, אני לא אומר איך לנשום, אלא לתת לזה תשומת לב. הוא אומר, הרבה פעמים הנשימה, המודעות לה, ההרחבה שלה, העמקה שלה, נותנת לי את האפשרות להרחיב את הקשר שלי עם הברכה שהיא מתקיימת כאן ועכשיו. חברים יקרים, נעמתם לי. תודה על הזכות להיפגש. מקווה שתעשו עבודה, תוכלו לעשות עבודה, מה שנקרא, עובר לעשייתם עם מה שדובר פה. בהצלחה גדולה, המשך שבוע בבוא, ולא לשכוח, התוועדות יום הולדת שמחה לכל מי שיארגן על עצמו. תודה רבה.